אנחנו בפרק ו', נכון? פרק ו', בעמוד ז', כן? מאיפה? מפתחי שערים או התפיסה? התפיסה השכלית, נכון? בסדר. אז מה שאומר כאן הרב, התפישה השכלית הרוחנית העליונה, כשם שהיא מתממת, זאת אומרת משלימה את הרצון האישי ומעדנת את הקשר החברותי, היא פותחת את החושים הגשמיים והרוחניים להתקשר עם המציאות כמו שהיא, והאושר והעדן הנוי והנצח שלה הולך ומתגלה לפניה. החיים שבגבייה נעשים רחבים, טהורים, קדושים ועדינים, והחיים שמחוץ לגבייה וממעלה מהירים תמיד וכל נוגעם. כלומר, כאן אנחנו רואים שיש מעבר מן המשמעות הראשונה, השכבה הראשונה של המשמעות של מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ככה בקיצור נמרץ פה כמובן, שהיא בעולם הזה, בגוף, למשמעות שהיא גם מעבר לעולם הזה. מה שכבר נאמר מקודם, לנצח את המוות, להמתיק את הרע כליל, שזה עניין של מעשה מרכבה המשלים את מעשה בראשית. אבל שניהם, גם מעשה בראשית ומעשה מרכבה, שותפים באותו עניין. מדוע? מכיוון שהשאלה הזאת של המוות, כלומר הגבול לחומר, לחומריות, הגבול לגופניות, הוא נוגע במעשה בראשית, כי מעשה בראשית קודם כל נתפס כהמעשה של הגוף, המעשה של החומר, מעשה של הטבע, כן. באופן הפשוט ביותר של איזו ישות חומרית טבעית, ובאופן יותר נעלה של חוקי הישות הזאת, התבואה בעולם, בגוף, ועוד מעבר לך, הפוטנציאל הקבוע בגוף לתחיית המתים. כלומר, זה שהחומר יש לו גבול מסוג מסוים שאנחנו מכירים אותו, ואנחנו קוראים לו מוות, זה לא הכרח גמור. יש בחומר גם פוטנציאל, כוח, לקיום חומר. שהוא מעבר למוות. המוות לא הכרחי, הוא אפשרי, אבל לא הכרחי. וכאן יש התאחדות של מעשה בראשית ומעשה מרכבה. כי מעשה מרכבה בהבנה הזאת שיש לנו כאן בפרק, היא הנהרה עליונה. שאמרנו, יש בזה שתי משמעויות. הנהרה, נהרה מלשון הערה, כלומר, בדרך כלל הערת משמעות, כי למשל כך אנחנו מבינים, כשאנחנו תופסים משהו, כן? מחכימים איזה דבר חומרי שקודם היה אטום וחשוך לפנינו, והנה הבנו אותו, כלומר, הערנו אותו והוא מאיר לעומתנו, כן? ויש הנהרה גם במובן הזה של זרימה, מלשון נהר. זרימה, כלומר, תפיסת המציאות לא כמציאות סטטית, עומדת קבועה ומוגבלת, אלא מציאות משתנה. כלומר, שיש בה גם פוטנציאל גדול. כי כל תמונה עומדת, היא נותנת לנו אפשרות להבין רק את ההווה המיידי. אבל כאשר ההווה הזה משתנה, אנחנו מבינים שמה שראינו בתמונה הזאת, זה לא היה הכל, כי לא יכול היה להיות שינוי אלמלא השינוי הזה כבר היה באופן פוטנציאלי חבוי בתוך ההווה הזה ולא ראינו אותו. כלומר, יש שתי תפיסות בסיסיות. אפשר לתפוס את העולם כמו שהוא בפשטנות, כן? כאילו עומד וקבוע, ואפשר לתפוס אותו כזורם ורציף ממקור אחד אל תכלית מסוימת, ואז כמובן הוא מגלה את כל מה שחבוי בו מראש. כלומר, מה שחבוי במעשה בראשית מראש, מהו הרצון האלוהי המהווה היוצר את אותו מעשה בראשית. ועל כן העניין של ההתגברות על המוות, ההבנה שהמוות הוא באמת לא הסוף, זה רק הגבול של ההווה העומד, אבל המציאות כמות שהיא, לא כמות שהיא נתפסת. אני חוזר פה על מה שהוא אומר, היא פותחת את החושים, התפיסה השכלית הרוחנית העליונה, כן? כשהיא מתממת את הרצון האישי, כלומר היא מתייחסת אל רצון האדם הפועל המתחבר אל הרצון האלוהי, כי רצון מתחבר לרצון, לא רק מעשה למעשה, כן? אז היא פותחת את החושים הגשמיים והרחונים להתקשר עם המציאות כמות שהיא, כלומר לא כפי שהיא נתפסת אלא כמות שהיא, מצד כל מה שיש בה, מצד איך שהיא נוצרה מלכתחילה על ידי הבורא, ולא רק מה שאנחנו מסוגלים לתפוס בחושים ולטעות לפעמים ולחשוב שזה הכל. זה לא הכל, כי גם אנחנו יודעים, איך אנחנו יודעים זה לא הכל? כי גם אותנו יכולים לצלם ולמדוד ואפילו להכיר במשהו, אבל אם לא לוקחים בחשבון את הרצון שלנו, אז לא מכירים אותנו באמת. לא, נכון? הרצון האנושי מגלה לאדם, כלומר מציאות הרצון האנושי מגלה לאדם את המציאות הזאת, את הפוטנציאל הזה שבכלל שיש דבר כזה רצון. ומהי המציאות כמות שהיא? העושר והעדן, הנוי והנצח שלה, של המציאות, הולך ומתגלה לפניה. לפני מי? לפני התפיסה השכלית הרוחנית העליונה, שכוללת את ההתייחסות של הרצון. כלומר, יכולה להיות תפיסה שכלית שלא כוללת את הרצון, ואז היא חסרה מאוד, כי היא מקסימום חוקרת את הנתפס, אבל לא לוקחת בחשבון את הרצון, את מה שיש בפנים. ואז גם הוגה דעות, גם איש מחשבה או מדען חשוב, שעושה עבודה נכבדה ביותר כאשר הוא מתאר את המציאות הנתפסת, אבל הוא כל פעם מופתע מחדש, כי המציאות הזאת היא משתנה.
לכאורה יוצא שעוד קצת מעשה בראשית היא, כמו שקראנו בה, זורמת, או יש בה פוטנציאלית, אבל המעשה
מרכבה
עומד למעלה ומחכה כשהיא תלוי לה, הוא למעשה היותר סטטי.
לא לגמרי. מדוע? מכיוון שמעשה מרכבה זה כולל את הרצון של האדם, כי זו מרכבה. יש בתפיסה הזאת של מרכבה, אם נזכור עליה, ממה זה בא? זה בא מחזון יחזקאל על המרכבה, שהוא רואה שיש רתומה לארבע חיות, ויש בה גלגלים, אופנים, ויש בה כיסא, ועל הכיסא דמות אדם. כלומר, זהו מבנה, הוא לא מתייחס לכל פריט ופריט בפני עצמו, והאדם נוהג במרכבה, הוא הרוכב. מי הוא האדם? זה הרצון. כלומר, אתה רואה לפניך מבנה מרכבה, לא חשוב, זה יכול להיות מרכבה עם סוסים, יכול להיות מכונית, יכול להיות חללית, זה לא חשוב. אז אתה אומר, זה כך וכך ברזל או ממתכת וכך וכך, אבל מה מניע את זה? מה התכלית שלשם כך זה נוצר? את זה אתה לא יודע מההתבוננות ברכב עצמו. אתה צריך לקחת בחשבון את האדם שעל הכיסא. כן? זה, כלומר, זה במשל, כן? בנמשל, זהו הרצון. כלומר, כאילו גם אנחנו, הגוף שלנו הוא מרכבה, ובאמת חזל אומרים, הגוף, גופו של אדם, מרכבה לשכינה. מה שוכן בגוף? לזה אנחנו קוראים האדם. האדם זה לא ידיים ורגליים בלבד. גם לפסל יש ידיים ורגליים. בראש. מהו האדם? זה הרצון. זהו ה... זו הסיבה שהיא גם יוצרת את התכלית, את המטרה, את החזון. היא זו שמנווטת, היא יוצרת את המציאות השלמה. היא מנהירה, יוצרת את הרצף, את הזרימה ואת המשמעות, גם יחד. כן? את הנהרה, את ההערה. וזהו הדבר. זה מעשה מרכבה, שהוא כאן משלים את מעשה בראשית, כי מעשה בראשית כשלעצמו זה רק הרכב בלי האדם. והאדם מנצל את הפוטנציאל שברכב, מפני שזה נוצר בצורה משנה, כלומר חבוי בו כבר הרצון, אבל הרצון הזה יוצא לפועל על ידי האדם הרוכב. וזה אומר הרב, במידה רבה זה הרצון האנושי, האישי. האדם בו תלויה, כן? כמו שכתוב במעשה בראשית, באמת, בפסוקים של מעשה בראשית, לעשות עוד, מי יעשה? האדם. ולעובדה ולשמרה, כן, ודאי, ודאי.
גם עכשיו הרצון של המרכבה...
אדם נוצר כדי להיות מופקד על הפעלת המרכבה הזאת, נאמר ככה. כיצד הוא יעשה את זאת? על ידי שהוא מבין... הוא מתחבר על הרצון החבוי שבמרכבה. כלומר, מצרף את רצונו לרצון העליון. זה יוצר את התרכובת, את המרכבה. אז הדברים שלמים. ומכאן באמת העניין של ביטול הגבול הזה שנקרא המוות. הרוחניות הולכת היא ומתעלה באדם ובעולם בכל רגע של חיים, וההשכלה העליונה תופסת בהכרתה את הריקום של העילוי, והיא מתעדנת מרוב זיו ומעדנת את העולם כולו. כשהרוחניות משתלמת בקצוותה וחפיצה היא מרוב עדנה וסיבעון, אולי, כן, כלומר, סובה, להעתיק את כוחותיה לכיכר יותר לשדי, כלומר, יש בו יותר לשד, כל הסביבה מסתגלת לזה, והד כל העונג מקצה העולם ועד קצהו נשמע. כלומר, אנחנו מדברים כאן על אותו המעבר של האדם משדה פעולה אחד לשדה פעולה אחר. קודם כל, הצד הרוחני שבאדם, אחרי כל התהליך הזה שאומר, הולכת, הרוחניות הולכת מתעלה באדם ובעולם. כיצד? באדם ההשכלה העליונה תופסת בהכרתה את הריקום של האלוהים, כלומר את הרקמה ואת ההתרקמות. שני דברים, יש רקמה שהיא כבר עשויה, זה ההווה, ויש ההתהוות, את המילה ריקום כוללת את שני הדברים האלה גם יחד. גם את ההווה וגם את העתיד הנוצר והולך מן ההווה, את ההתרקמות של העילוי. ריקום של העילוי הוא לא שרירותי, הוא לא מקרי, הוא רקום מכל העבר, מכל הכוחות שהיו אי פעם, מן הרצונות, מן ההתנסויות שהיו בצד הרוחני, וגם מכל הצורות שנוצרו גם בצד הגופני והחומרי. כל זה נקרא הרקמה, והיא הולכת ומתעלה, היא נעה והשכלה כאשר היא תופסת בהכרתה את הדבר הזה, והיא מתעדנת מרוב זיו, כלומר מרוב הערה שהולכת ומתפשטת. אני אמרתי כבר כמה פעמים ש, שיש די הרבה מילים נרדפות לי, יש אור ויש נוגה ונהרה וזיו, כל זה מילים נרדפות כי לכאורה לאותו הדבר, אבל לכל אחת מהן יש משמעות ייחודית. וזיו כמו במילה זווית מתחיל מנקודה אחת והולך ומתפשט, כן? כי זה כך בנויה הזווית, לזה אנחנו קוראים בכלל זווית, כן? אז זיו זה סוג של אור שהולך ומתפשט. כלומר, אם אנחנו נתפסים בנקודה אחת על ידי ההכרה, כשהיא הולכת ומתעלה, הרי ההבנה שלנו וההעמקה שלנו וההתחברות שלנו אל המעשה הזה, זה הולך ומתפשט, ולכן ההכרה בעצמה מתעדנת מרוב זיו, כן? מתעדנת כאן רגישה יותר, שמה לב ליותר קשרים, יותר פרטים. זה כמו שרואים מרחוק נניח משהו, אז אני רואה כדבר חלק אחד, וכשאתה מתקרב אתה רואה את הרקמה, את החוטים השונים, את המעשים השונים שהיו ושישנם, שכולם מתקשרים זה בזה ויוצרים את ההמשך, כן? העידון כאן הוא רגישות יתר, וכמובן ראייה יותר פרטית של הכלל, לא על חשבון הכלל, אלא ראייה יותר פרטית של הכלל, של כלל המציאות.
השכלה העליונה זה השכלה של המעשה האדם,
של האדם, ההכרה שלו, ההשכלה שלו, כפי שאומר, תפיסה שכלית רוחנית. ההשכלה העליונה תופסת בהכרתה. כלומר, אנחנו קולטים דברים, ידע והכל, אבל זה לא נשאר מטען מת, להעביר ממקום למקום, אלא זה הופך להיות דבר מתעלה, מעלה את האדם על ידי הידע הזה, כן? הדברים מתקשרים לרצון שלו ולהבנה שלו. והיא מתעדנת ומעדנת את העולם כולו, כיוון זאת פעולת האדם בעולם. אחר כך יש, כאילו יש הבנה והכרה של שדה מסוים, של שלב מסוים, כשהרוחניות משתלמת בקצוותה, כלומר יש קצווה מסוימת. אפשר לדעת, אפשר להבין, אפשר להעמיק בעניין מסוים, בקצווה, בגבול. כאשר זה משתלם, כבר אנחנו שלימים בידיעתנו איזה דבר, אז היא כבר משתלמת, וחפיצה היא מרוב עדנה וסובה להעתיק את כוחותיה לכיכר יותר לשדי, למקום עם לשד, עם פנימיות מחיה, כי זה נקרא לשד העצמות, נכון? מה עושה המח, מח העצמות, מה הוא עושה, לשד הזה? עד לשד עצמותיו, אדם אומר, אני נרטבתי עד לשד עצמותיו, כלומר זה חדר אפילו את העצמות, לא רק את האור ונאי. הלשד זה מרכז החיינית, כלומר אנחנו מעתיקים את עצמנו כל פעם משכבה יותר חיצונית, זה לא שמעניין לעניין אחר לגמרי, אלא מתפיסה יותר חיצונית, אנחנו פתאום מגלים לעצמנו רמה נוספת של התייחסות, שהיא פותחת לפנינו שדה חדש לגמרי. אז זה נקרא להעתיק את כוחותיה לכיכר יותר לשדי, יותר פנימי, עם כוחות חיים יותר גדולים, עם יכולת הפעלה יותר גדולה של המציאות. כל הסביבה מסתגלת לזה. זאת אומרת, האדם לוקח איתו את כל הידע הקודם. הוא לא זונח את הקודם. הוא לא אומר, אז הייתי פשטן וטיפש, עכשיו אני יותר, ואת זה צריך לזרוק. לא. הדרך הנכונה, שכל מה שהוא רכש מפעם, כל ההבנות וכל ההתנסויות וכל העמקות וגם כל ההתלהבות הפנימית, כל זה בא איתו, אבל הופך להיות חלק. אם מקודם הוא חשב שזה שלם, עכשיו זה הופך להיות חלק, כלי ואמצעי למחקר, לפעולה בשדה החדש, ומצטרף אליו. כן.
סביבה הכוונה על
כל מה שדיברנו קודם,
חומר הידע שהוא...
נכון, בדיוק.
זאת אומרת, אז לפי זה אולי צריך לומר שהוא יותר מזה, זאת אומרת, כאשר אדם חושף עוד איזושהי מדרגה, אז עכשיו הוא צריך לסדר את כל הפרטים שנוצרו לו על פי המדרגה החדשה.
כן, 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 כן.
צריך עכשיו לסדר מחדש את כל הפרטים.
נכון, 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 בדיוק, בדיוק, כל זה בא איתו, מסייע לו וזה לו, וכמובן מקבל את המשמעות החדשה שוב. בעצם המעבר משלם לחלק, ברור לגמרי שהמשמעות משתנה. כי שוב, זה לא חלק מכני. המשמעות היא בוודאי משתנה על ידי כך. והד כל העונג, כלומר העונג שיש לאדם, במין מעבר כזה, ביכולת כזאת של התעלות, הד כל העונג מקצה העולם ועד קצהו נשמע. כי אולי הרב משתמש כאן בדימוי מסוים שפעם השתמשו חכמי ישראל, ויש לזה בכל מיני מקומות, כאשר דיברו על כך שכשעוברים מספירה לספירה, מספירה לספירה, אז שומעים את המוזיקה של הספירות. יש מוזיקה של היקום. אז בהתחלה זה נשמע כמו רעש רקע משהו. עד שמבינים את זה, ואז מבינים את ההרמוניה של זה, ועוברים לרמה יותר גבוהה, אז זה הופך להיות עוד יותר נפלא, כן? אז הד כל העונג האנושי, השיתוף של האדם במציאות. היכולת שלו לפעול וההיפתחות שלו בגלל פעולת הגומלין הזאת עם המציאות, זה עונג נפלא כמו מוזיקה מהנגד, שזה נשמע מקצה העולם ועד קצה. לאור טוב זה, למבט כזה על אותה האפילה שחוכמת החיים הבינונית קוראת זה מוות, מחכה העולם, וההחלטה של הליכה באור האמת העליונה היא מביאה אותו אל מעמד איתן כזה. שוב מחזיר אותנו כאן הרב לאותו מושג שראינו אותו פעם הקודמת, אמת, כן? האמיתיות האלוקית, חכמי עולם האמיתיים, כן? חפץ תמיד שהאמת העליונה המוחלטת תהיה מנצחת, ועוד ועוד. כלומר, העניין הזה של אמת, אמת לעומת בינוניות, כמו גם כאן שאנשים בינוניים אי אפשר, אז אמת לעומת הבינוניות פירושה אי תפיסת הדברים בעומקם, לא רשעות חס וחלילה, חס ושלום, לא עוון ולא פשע ולא אפילו לא טיפשות, אבל בינוניות, כאילו אדם לא מגיע למשהו, משהו יותר גבוה, אז הוא נשאר במקום מסוים אחד, טוב לו במקום הזה, הוא לא מרגיש צורך ללכת ממנו הלאה, כן? אבל זה ודאי לא מצמיח אותו, כן? לא מעלה אותו, ולכן הוא מפחד מהשינוי. האדם הגדול לא מפחד מהשינוי, מכיוון שהשינוי הוא חלק ממהותו, חלק מהגדילה והצמיחה, זה השינוי. יש איסורים שבאהבה, כן? שינויים. יש חדוות יצירה ויש איסורים שביצירה. שניהם. חדווה היא גדולה והאיסורים הם גדולים. מכיוון שבאמת לשנות קשה מאוד. על האנשים הבינוניים, במצב בינוני, השינוי הוא אימתני. על זה אומרים, הרי העולם מכיר את זה. No news, good news. אם אין חדשות, זה חדשות טובות. בסדר גמור. לא צריך שינויים. השם ישמרנו משינויים. וגם בתפילה, לא בתפילה, זה לא התפילה שחייבים להגיד אותה, אבל אנחנו אומרים, אל תביאנו לא לדי ניסיון ולא לדי ביזיון. כי מי יודע איזה ניסיון יבוא לנו? ואיך נצא מזה? אולי יהיה גם ביזיון. לא רוצים ביזיון. לא רוצים ביזיון. לא רוצים דברים חדשים. טוב, זה התפיסה הרגילה, היומיומית, הבינונית, השגרתית. אדם גדול איננו יכול לחיות בזה. לא יכול לחיות. עם כל הסיכונים, עם כל האיסורים, עם כל עינוי הנפש, שיכול להיות מזה, אבל הוא משתוקק אל הגדולה. והרב אומר, לאור טוב זה, למבט כזה על אותה אפילה שחוכמת החיים הבינונית קוראת זה מוות, מחכה העולם. כלומר, מבחין כאן הרב שהעולם נכנס, העולם התרבותי נכנס לשלב כזה בהתפתחותו, אנחנו יכולים לקרוא לזה עידן המהפכות. כן? אז יש עידן המהפכות, השלב הראשון, כאשר נדמה באופן פשטני שדי במהפכה טכנית, כלומר להוריד את זה ולשים את זה, לחלק אחרת, זה כבר די בכך כדי להביא לאושר הכללי. יש השלב השני שאנחנו יותר נמצאים בו, שאנחנו כבר יודעים שלא די בכך. שזה עצמו לא מביא את האושר, אבל עדיין העולם מחכה למהפכה, מחכה לגדולה. כן? וההחלטה של הליכה באור האמת העליונה, היא מביאה אותו, את העולם, אל מעמד איתן כזה שהוא יכול לנצח את המוות. לראות גם את המוות רק כשלב, לא כגבול הכרחי, לא כאבדון, לא כאפילה, אלא אור של טוב. כי יש מעבר בין עולם זה לעולם הבא, וגם אחר כך עניין של תחיית המתים זה בזה. החיים החברותיים, עם כל מילויי תיקוניהם, החופש השכלי והרגישי עם כל הרחבתם, וכאן הרב מציין ממש את התקופה שלו, כן? מהפכה חברותית, עניין של חופש, שזה נעשה, כמובן, חופש נעשה, אפשר לומר, ערך יסוד בתרבות בעידן המודרני. כן? וגם הפוסט-מודרני עוד יותר, כי החופש הוא המגבה את כל הגחמות האפשריות. הוא אומר, מותר לי, אני חופשי. כן? מותר לי, מותר הכל, מותר. חופש הדיבור וחופש וחופש. החופש הוא העיקר. ובמקסימום פה ושם מקבילים את החופש לטובת העניין, וזה גם נזרים בזה מאוד. ובסדר, אומר הרב, החיים החברותיים עם כל מילויי תיקוניהם, כל סדרי המשטר והחברה וכל זה, החופש השכלי והרגישי עם כל הרחבתה, אומץ הרוח וגבורת הבשר עם כל חוסנם ויופיים, כל אלה יחדיו יחוברו למשאלות הנצח, שרק הן ביפטרן תעמודנה לעולם בשעת דוחקו. כלומר, בסדר, לא פשוט לבצר את החופש, לא פשוט להסיר את שלשלאות המוסכמות, אבל אז מגיע דווקא שעת דוחקו של העולם, כי נשאלת תמיד השאלה הנצחית, אז בשביל מה אני קיים? בסדר, מה שהיה זה לא מספיק טוב, מה כן? אז אני כבר חופשי, יופי, מה כן? מה כן? זוהי שעת הדחק האמיתית, הנצחית. מכאן מתברר דבר מופלא, שנוח לו יותר לאדם הבינוני כשהוא לא חופשי. נוח לו יותר. וזה ב-1940, כ-5 שנים אחרי פטירת הרב כבר, כתב אריך פרום, שהיה פסיכולוג חברתי מן המובילים ביותר בעולם, בהקשר לעליית הנאציזם וניצחונו של הנאציזם בגרמניה, והוא היה אז בשוויץ, יהודי כמובן, אריך פרום, כתב ספרון שנקרא מנוס מחופש. מנוסה מן החופש. לכאורה, מה זאת אומרת? לא, רק על זה לחמו, רק בשביל זה יקריאו. הוא אומר מבחינה פסיכולוגית, נוח לו לאדם הבינוני ונוח לה לחברה ונוח לו לעולם להיות בלי חופש. עד רבה, אם נותנים לו את החופש, הוא נס ממנו, הוא בורח ממנו. לאור העיקרון הפסיכולוגי הזה, הוא רואה את עליית הנאציזם וניצחונו. הוא מנתח שם עוד דבר. זה לא כל כך חשוב האם הניתוח ההיסטורי שלו הוא מדויק בפרטים או לא. העיקרון הוא מאוד חשוב. זו ישעת הדחק. ניצחון החופש היא ישעת הדחק. ורק אז, אומר הרב, רק בהיפטרן של משאלות הנצח של האדם, לא משאלות השעה, רכוש, מעמד, זכות לחצות גבולות, לנסוע, לטפס על הרים. זה לא כלום. אלה משאלות השעה. מהי משאלות הנצח? הגבול שבחיים, המוות. המוות שכפי שראינו בקהלת, הוא יוצר את סימן השאלה הגדול על משמעות הקיום בכלל. בכלל. על כל מה שאדם יוצר, מה שהוא שמח בו, מה שהוא מקווה לו. המוות יוצר את סימן השאלה. ובהיפטרם של משאלות הנצח, אפשר יהיה לחזק את העולם בשעת דוחקו, שהיא דווקא שעת ניצחון החופש. דווקא אז, לא קודם. קודם היה קל, כי יכולת להגיד, הנה הסורגים של בית הסוהר, את זה אני רוצה לפרוץ. זה קל. זה לא קל לפרוץ, אבל קל לשים את המטרה. קל לחיות בשביל זה. אחרי שפרצת, מה אתה עושה? אתה כבר בחוץ? מי צריך אותך? קודם המשחק היה פשוט. היה לך תחום, היה סוהר, צעקת עליו, צעק עליך, ומה? מה עכשיו? אין, אתה לבד. ואז אתה מתמודד עם העניין. זו שעת הדחק האמיתי, כן.
אולי אותם בינונים לא... זאת אומרת, לא שהם לא רוצים... כמו שאמרנו, הם לא מבינים בכלל
שיש כזה, מעבר לגובה. כן, לא מבינים, אבל באופן אינטואיטיבי השגרה היא בנויה ממסגרות. זה ברור. מסגרות. ונוח לו לאדם. מה לא אנחנו יודעים אפילו, הווה מתפלל לשלמה של מלכות. מה, לא כתוב מלכות טובה, מלכות צודקת, מלכות...
מלכות.
למה? מה זה מלכות? חוקים, שוטרים, מסגרות, כנסות. אף אחד לא אוהב את הכנסות. אף אחד לא אוהב את השוט. אבל כי אם לא, איש את רעהו חיים לו. זה בכלל אין שום דבר. מה? אז אתה נזכרת למשמעות האמיתית. לא של שוטר שומע שם. או חוק, או משהו. אז אתה שואל, אז מה באמת היחס שלי כלפי הזולה? למה שאני לא אבלע אותו, או שהוא לא אבלע אותי? אין שוטרים, גמרנו עם השוטרים. אין כנסות. אני עכשיו שואל את השאלה האמיתית. והשאלה האמיתית, למה לא לבלוע אותו? לא יעונה לי רע מבחינת מבחוץ, מבחינת המסגרת. אבל שם הזה רע מצד עצמו, זוהי שאלה קשה. זו שעת הדחק אמיתית. רק דעות עליונות, שהן נובעות ממקור עליון של חיים עליונים, ישיבו לעולם וכל אשר בו. לכל הנשמות העשוקות הארטילאיות, כלומר העירומות. ולכל... להתארטל זה להתפשט. כן, להיות ערוך. ולכל שוכני מאפליות בגביעות חולות, הרוסות ומזוהמות, אתוז גבורת חייהם, את ברק יפעת נצחה, ושלום העולמים והדר הרוחות לכל בשר, ישוב ויגלה בגאון עוז, ממעל לכל הגה ורעיון מוגבל. כלומר, כאן הוא באמת עובר למצב המיוחל מאוד והלא ידוע איך יהיה של תחיית המית. איך זה שיחיו המית? איך לא רק שנבין את המציאות הגדולה של העולם הבא, של האי התוקף הסופי, ההחליטי של המוות, אלא כל מה שהיה מקודם, כל החולי, כל הזוהמה, כל המוגבל, כל זה יחיה. וזה אומר, ושוב הרב קורא את זה בדעות העליונות. כלומר, בחלק הנעלה שבאדם, זו ההכרה או ההשכלה, כפי שהוא קרא לה, הרוחניות העליונה המשכלת, הדעות העליונות, שהן נובעות ממקור עליון של חיים עליונים, מתחברות אל אותה החוכמה שחורזת את כל המציאות כולה. חוכמה שכמובן יש בה גם הרצון. רק הדעות האלה ישיבו לעולם וכל אשר בו. מה יש בו בעולם? נשמות עשוקות ארטילאיות. כלומר, דברים שהם תלושים. יש בספרות העברית תקופה שמבקרי הספרות ומלמדי הספרות קוראים לה בערך בתחילת המאה ה-20 עד שנות ה-20 בערך קוראים לתקופה הזאת תקופה של גיבורים תלושים, ובמיוחד הצטיין בה הסופר ברדיצ'בסקי. הגיבורים שלו תלושים בין שמיים וארץ, נשמות עשוקות וארטילאיות. מה זה? לא יודע מה לעשות עם זה. לא כאן ולא שם. לא יכול להצטרף לא לזה ולא לזה. הוא עשוק מעולם אחד שבא ממנו, אבל לא הגיע לעולם אחר. והוא כאילו ערום, גזול ותלוש מכל דבר. אלה הנשמות העשוקות. האנשים הנודדים שלא יכולים להקות שורש בשום מציאות ממשית, הם לא שייכים לכלום. ויש שוכני מאפליות וגביות חולות, כלומר אנשים ששקעו בתהומות החד או התאווה, שביקשו שם איזה מזור, כמו שיש אנשים שאומרים ההתעשרות היא המזור, או לאכול ולשתות, או להשתולל. חיפשו משהו להיאגן בו, לייחס בו. אבל התוצאה היא חולי, זוהמה, קושי. ככה הם חיים, אבל קשה להם לחיות. גביות חולות, הרוסות ומזוהמות. להשיב לכל אלה את עוז גבורת חייהם, שהחיים זה לא איזו היסחבות. כמה פעמים אנחנו שומעים את זה מאנשים שלכאורה אתה פוגש מישהו, הוא בסדר, הוא, מה נשמע? סחבים, מה לא? זו תחושה פנימי, זה לא שחסר לו בפועל משהו, אבל הוא לא מרוצה מהחיים שלו. הוא עושה מה שהוא עושה, אוכל מה שהוא אוכל, הוא הולך לישת, אבל הוא מרגיש שזה לא, זה כאילו הוא היה חולה, כאילו הוא היה הרוס, כאילו הוא היה מזוהם, והוא רוצה להיפטר מזה, אבל אין לו משהו אחר. אז הוא סוחב את הקיום. להשיב לכל אלה את עוז גבורת חייהם. גבורת החיים האמיתית. היכולת להחליט החלטות, להציב מטרות, היכולת להקריב. יש בי אדם שיש בו התכונה המוסרית שהוא מסוגל להקריב, הוא אדם מעלה, איש המעלה. כי החיים שלו ממוקדים, כי הוא יודע ערך הדברים. אז הוא יכול להתייסר, אבל הוא מסוגל להקריב.
וזה אפשר לעשות רק כשמתחברים שמיים בארץ.
כן,
התמונה היא יותר רחבה, שמצליחים להתעלות במחשבה ולא להיות...
כאשר מבינים את משמעות הקיום, כאשר מבינים איפה האדם נמצא. להשיב להם את עוז גבורת חייהם, את ברק יפעת נצחם. רק היופי וההופעה של הנצח שלהם. כלומר, אדם יכול להיות מנצח ובכל זאת להיות מפסיד, כי הוא מתוסכל מבפנים. כי בערב הוא אומר מי ייתן בוקר, ובבוקר אומר מי ייתן ערב. אבל אומרים לו, אבל עשית משהו, נכון? עשית, עבדת בבית חרושת, עשית זה, כתב, משהו עשית לא היה נכון. אז הוא כן, אז הוא קיים, אז הוא כן ניצח משהו, אבל הוא לא ניצח אדם. הברק, הברק כאן גם מבחינת יערה. זה היחס שלי. כן, אבל אז זה נכון שאפשר לקחת מגזרת זמן או מקום ולהגיד, הנה, אנשים האלה, מהפכנים האלה או החלוצים האלה, או אתה להם אתה, הם הקריבו, הם היו גיבורים, אפילו שהיו חלושי גוף לבסוף, הם היו גיבורים. אבל העניין הוא שזה לא הפתרון הנצחי של משאלות הנצח, מה שהוא אומר. יש פתרון זמני למשאלות הנצח, עד כמה שנשמע דבר פרדוקסלי, כלומר, יש בזה יסוד של אשליה. אדם שפועל באשליה, כמו אדם שפועל בסם. כמה אנשים, למה לוקחים סמי בעולם שלה? אנשים אומרים, זו חוויה יוצאת. כן, אני מרגיש כל כך, יש לי כנפיים, אני יכול לכל, אני שמח, כן? לא כולם כך, אבל חלק גדול, וזה ממכר באמת. כלומר, יש התמכרות ביוכימית, זה עניין אחד, אבל יש גם התמכרות לחוויה, אחרת לא יושים את זה. אלא שזאת אשליה, זה לא באמת. זה לא כך. זה לא היצירה באמת. זה לא הגבורה בהם. ומתפקחים מזה. אז אדם פרטי מתפקח מהמנת הסם שלו, נניח למחרת. החברה האנושית מתפקחת מזה אחרי 100 שנה, 150 שנה. ונכנסת למצב, כמו שאפשר לומר, הפוסט-מודרניזם של היום, הוא מצב של גועל מעצמו. הכרה כל כך ברורה של האבסורד, שהלא שווה. כן. ותסכול נוראי, אכזבה קשה, וצער מאוד, מאוד אמיתי, צער אמיתי על זה שאין פתרון של נצח למשאלת הנצח. זהו העניין. אז זה יכול להיות במגזר מסוים של זמן ומקום, אבל זה לא באמת. זה לא באמת. ועובדה היא ששום תרבות ושום מוגד היות לא יצרו את אותו החזון שיצרו נביאי ישראל לעולם ומלואו. עד היום. חזון כולל, חזון שיש בו מוסר, שיש בו אמונה אדירה באדם ובעולם, יש בו הצבת מטרה, קריאה לדגל. כל זה אף אחד לא הצליח ליצור, בכנות לא הצליח ליצור, מכיוון ש אחרי שאדם מתנסה, ומתנסה בדרך כלל, החוויה המסיימת את הניסיונות האלה היא חוויה של סקפטיות, של ספקנות, של טוב, בואו ננוח מהעניינים הגדולים. זה יותר מדי. יותר מדי. את החוכמה הזאת, מה שאומר כאן הרב, חוכמת החיים הבינונית, היא חוכמה. אנחנו באמת מוצאים כל התרבויות. להתכנס שוב לפרט קטן, לשעה אחת קטנה של איזושהי קורת רוח, וזה לא לחשוב יותר לא על העולם ולא על ההמשך. אין מה להתעסק עם זה, זה מעבר ליכולת. רק נביאי אמת יכלו ליצור חזון של אמת. אני חוזר שוב לאותו המושג הבסיסי, ייתן אמת ליעקב. כן? זה, כן, נכון. האמת היא החיבור של מה שבפוטנציה ומה שבהווה ומה שראוי להיות ואיך שראוי להיות. זאת האמת של המציאות, של רצון האדם שמזדהה עם רצון השם, עם האמת הגדולה האינסופית. ואז כאשר זה יקרה, שלום העולמים והדר הרוחות לכל בשר, לכל בשר, אין כאן ביטול של חופש, אבל יש השלמה, שלום העולמים, שכל העולמים משלימים זה את זה, לא יוצרים ניגודים, העולם הזה נגד העולם הבא, העבר נגד ההווה, ההווה נגד העתיד, אלא שלום העולמים, הדר הרוחות לכל בשר, ישוב ויגלה, כמו שהיה בגן העדן העליון, בגאונוז, ממעל לכל הגה ורעיון מוגבל. מעבר למה שרעיון, מחשבה מוגבלת, מגבילה, שמסתמכת על הגבולות של התפיסה הפשוטה, יכולה, המחשבה הזאת יכולה בכלל להציב כמטרה וכחזון. אומר כאילו כאן הרב, גדולתו של חזון הנביאים הוא בכך שהוא מעבר לרעיון הפשטני של חלוקת רכוש או של זה, כי הוא דווקא יוצא מתוך האמונה בכוחות העצומים הגנוזים בהוויה ובאדם, מעבר לגבולות הקיימים. הגבולות האלה הם לא יכתיבו את החזון. עד כאן.